כאן יונת קפלן בפודקאסט כל אנשי הדסה. הבוקר אני מארחת את דוקטור תמר סלע היקרה, האהובה האנושית, שרק החיוך שלך שאני רואה אותו מסביר לי את כל האגדה שאת, במובן המאוד מאוד חיובי של המילה. והבוקר נדבר על נשים, סרטן שד, נשים חרדיות בתוך כל הספקטרום של הדבר הזה, ואני אשמח לשמוע ממך בנושא הזה. אז בוקר טוב גם לך.
וואו, בוקר טוב, תודה רבה, מהמם. למי שלא מכירה אותי, ואני מניחה שרוב המאזינות לא מכירות אותי, קוראים לי תמר סלע. אני מנהלת את היחידה לדימות השד בבתי החולים של הדסה. ובעצם מה אנחנו עושים אצלנו ביחידה? אנחנו הצעד הראשון לשמור על נשות ישראל, נשות ירושלים.
וגלילותיה.
בהחלט. מטרתנו בעצם לשמור על כונן בריאות עד כמה שאפשר, על ידי זה שאם חס וחלילה מתפתחת אצלם מחלת סרטן השד, שנגלה אותה בזמן, נגלה אותה הכי מוקדם שאפשר, כדי שאפשר יהיה להבריא לחלוטין מהמחלה. זה מה שאנחנו מנסים לעשות. אנחנו מנסים לשמור עליכן. אנחנו כמובן זקוקות וצריכות שאתם תעזרו לנו לשמור עליכן, על ידי זה שתבואו. בקצרה רק אני אומר שסרטן השד הוא הסרטן השכיח ביותר בקרב נשים, ומדברים על, בגדול על 1 ל-8 בערך נשים עשויות לחלות במחלה במהלך החיים שלהם. המזל הגדול הוא שזה גם...
פעם הייתה עמותה שנקראת 1 מ-9, והנה אנחנו בסטטיסטיקה כבר 1 מ-8.
1 מ-8, אפילו מדברים על אולי 1 מ-7.5, זו בהחלט מחלה שכיחה. אני לא חושבת שיש מישהו שלא מכיר מישהי שחלתה במחלה, אם זה ממעגל החברות, אם זה ממעגל קרובי משפחה, קרובות משפחה. המזל הגדול בקשר לסרטן שד זה שזאת מחלה שאם מגלים אותה בזמן אפשר להירפא ממנה. לחלוטין. וזאת המטרה שלנו אצלנו במרכז לאבחון מחלות שד ביחידת דימות השד.
לעודד נשים להגיע בזמן ככל הניתן.
לעודד נשים זה חלק מאוד מאוד משמעותי מהעבודה שלנו, אבל אחרי שהן כבר באות, אז זה למצוא את הסרטן בזמן, כדי שבאמת אפשר יהיה לרפא. עכשיו מה שהתחלתי לומר שאנחנו כאן, ואני אומרת אנחנו כי אנחנו צוות נשי לחלוטין, שכאן במטרה לשמור עליכן, אבל בלי שאתם תבואו אלינו באופן סדיר, 1 לשנה או 1 לשנתיים, ותכף נדבר מתי צריך לבוא, בלי שאתם תבואו אלינו, בלי שתעזרו לנו לשמור עליכן, אנחנו לא יכולות לעזור לכן.
כן.
אז האחריות הראשונה...
הראשונית, המזערית, הקטנה, הפעולה הראשונה...
היא על האישה לגשת לבוא להיבדק. ובלי זה... אנחנו לא, הידיים שלנו קשורות, אנחנו לא יכולות
כן,
לעשות כלום.
עם כל הרצון הטוב, יש לכם מלא
הרצון,
רצון
וכל
טוב.
וכל היכולות הטכנולוגיות שמתפתחות כל הזמן והכל, בלי שאישה תבוא, אנחנו לא נוכל לעזור. עכשיו, אני תמיד אומרת שאנחנו אנשים, יש לנו ילדים. הילד עושה אפצ'י הכי קטן, אנחנו רצים איתו לרופא המשפחה לטפל בו. הבעל מרגיש לא טוב, אנחנו מפנקות אותו מפה ועד הודעה חדשה. אבל אם לא נשמור על עצמנו את השמירה הבסיסית המינימלית הזאת של להישאר בריאות, לא נוכל לטפל באחרים שלנו.
את יודעת שגיליתי על המגזר משהו שאני מתעסקת בקהילות נשים, ובדוברות לקהילות נשים, חיבור שבין מותגים לנשים חרדיות וסרוגות על כל הספקטרום. אחד מהקמפיינים הכי משמעותיים שעשיתי לפני כמה שנים דיבר על, אני לא בטוחה אם אני מדייקת במספרים, גם בטח כבר השתנו, אבל נשים חרדיות מתות כפול שתיים מהמיטותיהן שאינן שומרות תורה ומצוות מסרטן שד, והסיבה שעלה במחקר זה ש... אישה חרדית יש לה המון משפחה לדאוג לה, ברוך השם, והאבא של בעלה וזה, והיא תדאג לכולם, סיעודית, רגשית, נפשית, מנטלית, פיזית, אבל את עצמה היא משאירה לסוף, כי אני כבר יהיה בסדר.
נכון.
ותוסיפי לזה גם פחד שקיים בכל אישה, ששמה יגלו משהו, וגם שהבדיקות שאומרים עליהם שהן לא נעימות, ואני רוצה שניגע בזה, ובעצם הגילוי המאוחר שולח אותנו, לא עלינו ולא על אף אחד מסביבתנו, להתמודדות עם מחלה שכבר תופסים אותה בשלבים שהיא...
שגם סיכויי ריפוי ממנה יותר נמוכים, וגם ההתמודדות איתה, הטיפול בה יותר קשה. ומה שאת אומרת הוא מאוד מאוד נכון. אנשים בכלל ונשים במגזר החרדי במיוחד, הן מאוד מאוד עסוקות בלטפל באחרים. וכמו שאת אומרת, יש את התחושה הזאת של אני כבר אהיה בסדר, ואני שומעת את זה הרבה מהאנשים מהמגזר החרדי שמגיעות אליי, ושאני...
את באמת שומעת את זה יותר מהמגזר החרדי מאשר ממגזר כללי?
נכון.
כאילו אישה חילונית לא אומרת אני אהיה בסדר?
לא, אישה חילונית היא גם אומרת אני אהיה בסדר, אבל איכשהו בתוך הקבוצות של הנשים החילוניות יותר מדברות על סרטן שד, יותר מדברות על המודעות, יותר מדברות על הצורך לבוא להיבדק. אצל הנשים החרדיות זה פחות בשיח. ולא בצדק, כי אנחנו מדברים על בדיקה קצרה, פעם בשנה או שנתיים, זה תלוי, זה כלום. לאוטו אנחנו עושים טסט כל שנה. אוקיי? לאוטו אנחנו עושים טסט כל שנה.
זו השוואה כואבת.
אבל כן, אבל מה איתנו? איפה הטסט שלנו?
איפה הנהגת של האוטו?
אני הרבה פעמים אחרי שאני מסיימת בדיקת תקינה אצל אישה, אני אומרת לו, זהו, עבר טסט השנה, בואי ניפגש בשנה הבאה. אני גם רוצה לפתוח ולומר, יש פחד, הרבה נשים שלא באות להיבדק, אומרות שהן לא באות, לא כי הן פוחדות מהבדיקה, ועל הבדיקה תכף נדבר, אלא כי הן פוחדות מהתוצאה. כן. הן מפחדות שמה ימצאו משהו.
אני אגיד לך משהו, תקשיבי, אתמול ישבתי עם איזה מישהי שאני עובדת איתה, והיא אמרה לי, אמרתי לה שאני הולכת היום להקליט פודקאסט, והיא אמרה לי, את יודעת, אני לא בודקת. את יודעת למה? אמרתי לה, לא. אמרת לי, כי אמא שלי מתה מזה. אמרתי לה, ואת לא בודקת? היא אומרת לי, תקשיבי, איך שהיא סבלה, אני לא רוצה לדעת.
נכון.
והחיות שלה אומרות לה, מה שאת עושה?
אז אני בדיוק אומרת לאותן נשים שפוחדות, שדווקא הפחד הוא זה שצריך לדחוף אותם אלינו להיבדק ולשמור על עצמנו. דווקא הפחד מלראות אימא או חברה או כל אחת שאת מכירה שחלתה בשלב מאוחר יותר ועברה טיפולים מאוד קשים, הפחד הזה הוא שצריך לדחוף אותם דווקא לבוא להיבדק וכמה שיותר להיבדק. כדי ש... כי אם חס וחלילה יתפתח סרטן שד, זה לא בידיים שלנו. אבל לגלות
לא
אותו...
וזה לא שאם נעצום את
אבל
העיניים...
אבל לגלות אותו בזמן... פירושו טיפולים יותר קלים והחלמה יותר מלאה. והמטרה שלנו בסרטן שד, ואי אפשר להגיד את זה על כל סוגי הסרטן, אבל המטרה שלנו בסרטן שד זו החלמה מלאה, כי אפשר להגיע לשם.
ואת רואה את זה, יש הראשון, נשים.
אני רואה את זה כל הזמן, אני רואה את כל המעממות שהבחנתי עם סרטן מוקדם, שעברו את הטיפולים ובאות אליי למעקבים שגרתיים אחר כך, חיות, חיים מלאים ושלמים, בזכות זה, שהם גילו את המחלה בזמן.
את יודעת, אני באמת חושבת, אני באה מהצד של הדוברות, של ההצגה של הדבר הזה, ואני אומרת, אולי התפקיד שלנו, השליחות שלנו, כמו שאת שליחת אמת של אלוקים, להציל נשים כל יום ולהציל משפחות, וכשאת עושה את עבודתך כל כך בנאמנות ובמסירות, אולי התפקיד שלנו זה באמת להציף את התקווה? כי מה אנחנו שומעים כולם? את המקרים הטרגיים.
נכון.
אבל מה יקרה אם יבואו נשים שמחות שאומרות, אני חווה, והמשפחה שלי ניצלה בזכות גילוי מוקדם.
נכון. צודקת, בהחלט.
יש כל כך הרבה מקרי תקווה.
פגישה אחת, ויש לנו הרבה מאוד נשים שאנחנו משתפים בימי העיון וכולי, שהן מחלימות מסרטן שד, ושמוכנות להיחשף על התהליך שהן עברו. והן באמת באות במסר של לכו להיבדק, כי זה מה שמציל את החיים. עכשיו, אני באמת, חד משמעית, הפחד הוא אויב מספר אחד. זה כמו
בת יענה. הפחד על הצד הלא מועיל שלכם, יש את הפחד ששומר
לא,
עלינו?
לא, הפחד ספציפית בהקשר של סרטן שד, הוא האויב מספר אחד. זה כמו להיות בת יענה ולטמון את הראש בחול. צריך להוציא את הראש מהחול, לפקוח עיניים, להסתכל ישר לסרטן בעיניים, אם חס וחלילה הוא שם, ולמעוך אותו, ולטפל בו, ולעברים ממנו, והניצחון הוא להמשיך את החיים כאילו לא היה כלום. ככה אני רואה את זה. עכשיו, איך אנחנו עושים את זה? אנחנו עושים את זה בעזרת בדיקה, או פעם בשנתיים, או פעם בשנה, כתלות ברמת הסיכון של האישה.
אוקיי, אז שאלה באמת שאלתה אתמול מהגולשות, שביקשתי מהן לשאול אותך שאלות, מישהי אומרת שאימא שלה חולה בסרטן השד, ומה נכון לה לעשות? אני מניחה שהיא אישה בגילאי ה-30 של חייה, והיא שאלה מה היא צריכה לעשות לפי ההמלצות, איך, מה התדירות, איך, איזה בדיקות, וגם אני אשמח שתגידי איך באמת המחלקה פועלת מרגע הפנייה של מישהי, ממש שננגיש את הסיפור הזה, כי תמיד מדברים, יש קמפיינים של לכו להיבדק. אוקיי, מישהי כבר עזרה אומץ, מה הפעולה הבאה שהיא עושה? בואי נעזור לה.
מרימה טלפון, אני מוכנה לתת את מספר הטלפון כאן ועכשיו. זה 026-7-76-501, מרימה טלפון ואומרת, אני צריכה להיבדק. עכשיו, מה זה להיבדק? יש כמה סוגי בדיקות שאנחנו מבצעים, חשוב להבין אותם.
צריכה רק הפניה מרופא או משהו, או שזה טלפון ישיר להדסה?
אז כבר אני אגע לזה גם. מדינת ישראל, לשמחתנו הרבה, מכירה הכרה עמוקה בחשיבות של גילוי מוקדם של סרטן שד, ולפני הרבה מאוד שנים יצא בעצם תוכנית סקר לאומי, שממומנת על ידי ממשלת ישראל דרך קופות החולים, ולפי תוכנית הסקר לאומי, כל אישה מעל גיל 50 זכאית לבדיקת ממוגרפיה, שאני תכף אספר בדיוק מהי, זכאית לבדיקת ממוגרפיה אחת לשנתיים, מגיל 50 ועד גיל 75. זה דרך קופות החולים. הרבה קופות גם, או רוב הקופות, גם שולחות מכתבים הביתה לנשים. הגעת לגיל 50, הגיע הזמן לעשות בדיקת ממוגרפיה, בואי להיבדק. אוקיי? אם יש סיכון מוגבר, וסיכון מוגבר פירושו אמא חס וחלילה שחלתה בסרטן שד, או שתיים או שלוש נשים קרובות דרגה שנייה, אבל שתיים או שלוש נשים במשפחה שחלו, או אישה שמקבלת טיפולים הורמונליים, או אישה שעברה הרבה מאוד טיפולי פוריות שנחשפה להרבה הורמונים. יש רשימה של נשים בסיכון, אבל בעיקר הסיפור המשפחתי. אישה בסיכון זכאית דרך קופות החולים, בתוכנית הסקר מגיל 40 אחת לשנה לבדיקת ממוגרפיה.
ואיך היא תדע שהיא בקבוצת סיכון, באמת?
אז עוד פעם, אם יש אימא שחלתה בסרטן שד,
לא,
בדרך כלל זה רגע סיפור
שמני.
משפחתי. אפשר להתייעץ עם רופא המשפחה.
אוקיי,
רופא המשפחה,
מתחיל ברופא המשפחה.
מתחיל ברופא המשפחה לשאול אותו האם אני בסיכון מוגבר כן או לא, איפה אני מתאימה בתוכנית הסקר הלאומי. האם אני זכאית מגיל 40 אחת לשנה, או האם מספיק לי, כי אני ללא גורמי סיכון, מגיל 50 אחת לשנתיים. נשים כאלה שעונות על תוכנית הסקר לאומי של מדינת ישראל לא צריכות הפניית רופא כדי לבוא לעשות את הבדיקה. הן צריכות להתקשר, להגיד, אני רוצה להזמין תור לבדיקת ממוגרפיה, ישאלו אותם בת כמה את, ישאלו אותם האם יש סיפור משפחתי, כדי לדעת אם הן מתאימות לתוכנית הסקר, כן או לא, והן יכולות להגיע ללא הפניית רופא. עם התחייבות מהקופה, אבל ללא הפניית רופא. זה אנשים באופן כללי לבדיקת סקר. עכשיו אני רוצה להוסיף ולומר שמדינת ישראל לא סתם מממנת את בדיקות הסקר האלה דרך קופות החולים. היא מממנת אותם כי יש מחקרים עצומים שהוכיחו שמי שמגיעה לבדיקת סקר אחת לשנה או אחת לשנתיים בהתאם לתנאים האלה, הסיכוי שלה למות מסרטן שד יורד ב-30%. שליש מהנשים שהיו נפטרות מהמחלה יזכו בחיים שלהם בזכות זה שהם באו לעשות בדיקה מוקדמת.
את יודעת שבמגזר שלי מאוד, מאוד מעריכים, נותנים דגש ונשמרתם, לא רק במגזר שלי כמובן, אבל באמת זה איזשהו משהו שנותנים עליו את הדעת, ואני מרגישה ששם אולי אנחנו עוד לא מספיק. ואני רוצה לקרוא לאחיות שלי מכאן, להגיד להן שזה מפחיד, אפילו אני שעשיתי יותר מקמפיין אחד בחיי ונחשפתי לסיפורים כואבים ועצובים וכולנו בעצם מכירות איזו שכנה, איזו אמא, נשים צעירות שזה ביום בעיר נחת עליהן, חלקן סיימו את זה באמת במקום טוב, ויש גם סיפורים טרגיים שליוו אותנו כמו חני ויינרוט שכולם מכירים שהייתה שליחה טובה לקדם את הדבר הזה וזה יהיה לעילוי נשמתה. ואני רוצה לקרוא לאחיות שלי ולהגיד להן, מפחיד, כואב, מחריד לחשוב על חס וחלילה על תוצאה חיובית, אבל אנחנו נדרשים לעשות רק פעולה אחת, והפעולה הזאת היא, פיתחו לי פתח, אומרים אצלנו, עשו את הפתח הזה והקדוש ברוך הוא ישמור על כולנו ובאמצעות השליחים הטובים, באמת, בעזרת השם שזה, אבל אי אפשר, כמו שאנחנו עושות בדיקות בהיריון, וכמו שאנחנו עושות בדיקות בבדיקות דם שגרתיות, או זה חייב להיכנס לליסט. אי אפשר יותר בלי.
חד משמעית, ואני רוצה לקחת רגע את הדיבור שלך על הפחד, כי אני לא תלושה מהמציאות. Mm-hmm. זה מפחיד.
כן.
זה מפחיד, גם כשאני עושה את הבדיקה. זה מפחיד.
עד שראית תמיד, הכל.
אתה תמיד חושב, רגע, אולי כן, אולי לא. אז, וגם דיברת על הפתח. ועל הצעד הקטן שצריך לעשות דרך הפתח. אני מבחינתי, הפתח הוא הדלת החומה הגדולה בכניסה ליחידה אצלנו בהדסה. אוקיי? זה הפתח. לכאן את נכנסת לעולם שאנחנו נדאג לך לכל מה שצריך, חס וחלילה אם צריך.
זאת אומרת, אתם פותחות להם את הפתח.
ולמה הכוונה? הכוונה היא שאנחנו מכירות ומבינות את הנושא של הפחד. בנינו גם בהדסה עין כרם וגם בהדסה הר הצופים, בנינו יחידות שהן מותאמות לפחד של אנשים.
וואו, תרחיבי על זה.
הצבעים, התמונות, מוזיקת הרקע, אבל הכל 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 מתחיל בצוות. אנחנו עובדים עם צוות נשי, שמבין, עם המון אמפתיה, שמבין את הלחץ ואת הפחד של האישה. הצוות שלנו מיומן לעבוד עם נשים שמפחדות. אנחנו עושות הכל עם חיוך במטרה להעביר את זה כמה שיותר נעים, כמה שיותר טוב, החל ממזכירות הקבלה בדלפק הקבלה, דרך הטכנאיות, הרופאות כמובן, כל הצוות כולו מגויס לקלוט נשים שברור לנו שכל פעם שהן באות זה מפחיד אותן. ואני אספר לך משהו מצחיק בזמנו, אני אישית קצת פחדנית מרופא שיניים. זה הקטע שלי בחיים.
אופן מפתיע לחלוטין, אינקוויזיציה שלו.
כל אחד ושלו. וכשלמדתי בבית ספר לרפואה, בשנים הראשונות למדנו יחד רופאים, רופאי רפואה ורופאי רפואת שיניים, מתחילים את הלימודים ביחד. ואני תמיד הייתי פונה לחברים שלי במסלול רפואת שיניים, ואומרת להם, תגידו, כאילו, מה אתם הולכים למקצוע הזה? הרי אף אחד לא אוהב לבוא אליכם. בשביל מה לכם? מה? ובסוף אני מוצאת את עצמי במקום שאף אחד לא אוהבת לבוא אליי. כאילו, הן מאוד אוהבות לבוא אליי, כן. בואי נאמר, כי אנחנו באמת ניסינו לבנות את זה בצורה שזה יהיה כמה שיותר נעים, אבל אף אחד לא אוהבת לבוא לבדיקה השנתית,
וכולם מפחדות. זה לא מחלקת ילדות, בואי נגיד.
אף אחד לא אוהבת לבוא אליי, אז כן. אני צוחקת על עצמי, ואני אומרת, אף פעם אל תעביר ביקורת על אחרים, כי אתה לא יודע איפה תמצא את עצמך. אנחנו מחוילות לפחד של אנשים. וואו. בכל דבר שאנחנו יכולות לעזור, וזה ממשיך הלאה מאצלנו. אנחנו, כמו שאמרנו, רק פתח. אנחנו עושים את הבדיקות, לשמחתי הרבה, רוב רובן של הבדיקות ייצאו תקינות. הרוב הגדול ייכנסו אלינו בריאות, וייצאו מאיתנו בריאות. והחלק הקטן יותר, משמעותית קטן יותר, ייכנסו אלינו בריאות, וייצאו בריאות עם מחלת סרטן. כן. למה אני אומרת בריאות עם מחלת סרטן? כי אם מצאנו אותו בזמן, אין לו חולות. יש להם שם את הדבר שצריך לטפל בו, הטיפול הוא לא תמיד קל, אבל הן לא חולות. הן גם לא מרגישות את זה, הן גם לא מרגישות חולות.
וואו.
מי אצלנו כשאנחנו מגלים משהו, חס וחלילה, אז אנחנו ממשיכים אוטומטית. אם הטכנאית מזהה בממוגרפיה בזמן אמת שמשהו לא, נראה לה לא בסדר, היא מיד מעבירה את זה לרופא. אנחנו במקום משתדלים לעשות אולטרסאונד, ביופסיה, את כל התהליכים שצריך כדי לקדם כמה הצבים. שיותר מהר את התהליך. וכשאת מדברת על פתח, אז אנחנו פתח לעולם שלם, של צוותים מדהימים שמטפלים בסרטן שד בהדסה. אישה שעוברת אצלנו ביופסיה, מקבלת מיד תור ביד לכעבור שבוע לכירורג או כירורגית שד, לקבל את התוצאה, להתחיל כבר מיד לדון בהמשך. אנחנו מצאנו שאין מקום לשלוח תשובות הביתה. אם אישה מקבלת חס וחליל התשובה שיש לה סרטן שד, הדבר הכי מורה את הצבים זה החוסר ודאות, החוסר ידע. ולכן אנחנו עושים את מתן תשובה מול רופא או רופאה, מול מחלקת כירורגיית שד, ששם במקום אם יש סרטן אפשר להתחיל כבר לדבר. הצעד הבא הוא כאן, השלב הבא כאן, אני מפנה אותך לזה. בואו נתחיל לגלגל את הגלגלים, בואו נתחיל לטפל בעניין. וזה משהו שהוא ייחודי אצלנו. שכל אישה שמאובחנת ישר נכנסת למערכת שד, שכוללת חירורגים, אונקולוגים. יש לנו פסיכו-אונקולוגיות מיוחדות למי שמתקשה במיוחד להתמודד עם זה. אנחנו מכניסים אותם למערכת הזאת. יש לנו אחיות מתאמות שד מדהימות שהן הכתובת לכל דבר. כל אחת יוצאת עם טלפון, עם כתובת, למי לפנות אם יש לי שאלות.
זה ממש ליווי
אישי. איך אני ממשיכה
אישי.
הלאה? וזה בהחלט מערך משומן של ליווי אישי של נשים שמאובחנות בסרטן שד. מההתחלה של הגילוי, דרך הטיפול הכירורגי, דרך הטיפול האונקולוגי אם צריך, לתוך המעקב, וגם נשים שאנחנו קוראים להם מחלימות, יש להם ליווי לאורך הדרך. אז כך שאני מנהלת את המרכז לאבחון מחלות שד, את היחידה לדימות השד, אבל אני רק נקודת פתח קטנה לעולם שלם מאוד מחויל פה בהדסה של טיפול במחלה. גם הטיפול בסרטן שד הלך ומתקדם בשני העשורים האחרונים בצורה מדהימה, וגם במחלה מתקדמת יותר היום יש לנו טיפולים הרבה יותר יעילים מאשר היו לנו בעבר, ואחוזי ריפוי ממחלה הולכים ועולים.
ואנחנו כאילו בתודעה עדיין עם העבר, עם אלה שנכנסו לסרטן ולא יצאו משם.
נכון, וכי אלה האנשים שאנחנו זוכרים, זה מה שנחרט בזיכרון שלנו. כן. מי שמצאו לה סרטן קטן ועברה ניתוח, וקצת טיפול הורמונלי שעבר עליה יחסית בסדר, והחלימה מהמחלה, זאת לא מישהי שאנחנו שומעים עליה, מדברים עליה וכו'.
ואני אדגיש גם במגזר
שלי. ואלה הרוב, ואלה הרוב.
נכון, ואני אדגיש במגזר שלי, לא מזמן העליתי איזה פוסט, באמת למודעות, איפה אפשר לך להיבדק, ומישהי כתבה, היה לי, בחורה חרדית, אמא לשישה ילדים, היה לי סרטן, שד, לא הייתי כותבת על זה, אלמלא. מי רוצה להיחשף שעכשיו... אלמלא, הייתי רוצה להגיד לכם, לכו להיבדק, אפשר להתגבר על זה, והנה, אני כותבת את זה רק בשביל להיות בשליחות ולהעביר לאנשים, לכו, אל תפחדו ויהיה בסדר.
זו שליחות מדהימה. זו כן. שליחות מדהימה להפיץ את המילה על ידי אלה שהחלימו דווקא ושהמשיכו כן. את החיים הלאה, וזה הרוב, זה רוב אנשים עם סרטן השד היום, הרוב שאנחנו לא שומעים עליו. בוא נדבר רגע על סוגי הבדיקות השונים, כן. נעשה טיפ-טיפה סדר.
סדר, כי... וגם אני רוצה שתגידי את הדגשים שלך, יש הרבה ביקורת בחוץ מנשים בקבוצות, את יודעת שמה עולה בלי פילטר כל הסיפורים, איך דחפו להם ידיים, איך מי שהיא באה, התחילה לעשות להם, לא בהדסה, כמשהו רוחבי. דחפו להם ידיים, מי שהיא באה, עשתה להם את הבדיקה, ואז באה, זה הייתה מתמחה, ואז באה, ואמרו לה לפני מה הולך לקרות, והיא הרגישה ממש כאילו חשופה ומחוללת, ובאמת כאילו, ואני רוצה שתגידי גם איך אתם, אם אתם קשובים, אני מניחה שאתם קשובים, איך אתם באמת פועלים, להעביר את החוויה הזאת, היא לא חוויה, היא לא בית קפה, בסדר? בפסטורלי, איפשהו בצפון איטליה. אז איך באמת עושים את זה בצורה שהיא הכי מיטבית והכי פחות חושפנית ומשאירה?
אז קודם כל, כשאת מעלה את התחושה של המחוללת והחושפנית והכל, אז באמת צריך את הרגישות. ובשביל הרגישות מאוד חשוב, או יש יתרון בלעבוד מול צוותים שזה מה שהם עושים. זאת אומרת, יש כירורגים מצוינים מכל מיני סוגים, ויש תת התמחות ספציפית בכירורגיית שד. ותת התמחות הספציפית בכירורגיית שד, למשל, שאנחנו התברכנו פה בהדסה במספר כירורגים וכירורגיות שד מדהימים, באמת
נכון,
מדהימים.
נכון, שמם הולך לפני.
אז תת התמחות בכירורגיית שד היא בהחלט תת התמחות מבחינת הטכניקה הכירורגית והאפשרויות הכירורגיות, אבל היא גם תת התמחות בלהבין את המחלה, את האישה ואת הצד הנפשי של התהליך. זה לא אותו דבר, ללכת לכירורג כללי או ללכת לכירורג שד, לבדיקה.
אז את ממליצה לבחור לכירורג שד.
אז אני ממליצה לפנות לכירורג שד. כהתחלה, א', כי הם יותר מיומנים, והם גם יותר חיים את העולם, ומבינים את המצוקה הנפשית של האישה סביב התהליך. זה חלק מההתמקצעות ספציפית בכירורגיית שד.
ובנושא כל כך מורכב, זה מאוד חשוב.
אני חושבת שגם במגזר החרדי ספציפית, יש עוד כמה דברים נקודתיים ספציפיים שעולים. הצניעות ובאמת האיבר עצמו כאיבר מאוד צנוע. אגב, אני רואה גם אצל נשים חרדיות שהן מגיעות לפעמים עם גושים שהם מיששו בעצמם הרבה יותר גדולים מאשר בציבור אחר. זאת אומרת, בציבור החילוני נשים לובשות את הבגד ים, או נכנסות למקלחת, ומרגישות גוש קטנצ'יק מגיעות אלינו כבר מיד בריצה. ואנשים החרדיות, הן נוטות פחות לשים לב. אז הן מגיעות עם גושים יותר גדולים. אז יש את הנושא של הצניעות. יש את הנושא של החברות המאוד קרובה באמת, שסרטן שד הוא נחשב כמו מין קטם כזה.
באמת.
הוא נחשב כקטם, ואף אחד לא רוצה שידעו. אז חשוב לי גם שידעו שאצלנו הכל מאוד מאוד נשמר בפרטיות. בפרטיות כן. מוחלטת. מי שנכנסת ליחידה, יוצאת מיחידה באותה פרטיות שהיא נכנסה, אנחנו לעולם לא מעבירים מידע, ואנחנו מודעים לזה ויודעים שהכל מאוד מאוד, מאוד צמוד בחברות החרדית, והנושא הזה של הפרטיות הוא מאוד מאוד חשוב.
מאוד.
לא רק בציבור החרדי, אצל כל אחת, נכון. אבל יש קבוצות אצל החליניות שמדברות מאוד בפתוח על הנושא, כן. ואנחנו לא אלה שנכפה על אישה, להחליט אם להיות פתוחה או פרטית בעניין.
כן, זה לא
התפקיד
של
בעניין.
הרפואה, זה אישה צריכה לקבל נכון. בעצמה.
והדבר אחת. הנוסף שהוא ספציפי לציבור החרדי, שיש נושא של סרטן גנטי, עם שינויים בגנים שעושים נטייה, מה שאנחנו קוראים לו גן ה-BRCA, מה שעושה נטייה, שכיחות גבוהה יותר של סרטן שד, ולפעמים של סרטנים יותר אלימים, וגן ה-BRCA הספציפי הזה, שהוא מעלה את הסיכון לסרטן שד בצורה משמעותית, נמצא שכיח ביותר אצל נשים ממוצא אשכנזי והרבה אצל הנשים החרדיות ממוצא אשכנזי.
איך את מסבירה את זה?
זה עניין גנטי, זה לא, זה עניין של מי מתחתן עם מי והתורשה שעוברת הלאה, זה פשוט הגיע ממזרח אירופה, הגנים עצמם.
לא, אבל הם הגיעו ממזרח אירופה גם לנשים חילוניות, אז סתם סקרנות
לא, לא, אישית. לא, 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 לא התכוונתי לומר שרק אצל החרדיות. אמרתי באוכלוסייה אשכנזית, חילונית וחרדית.
אה, אוקיי, זה לא מגזרי.
באוכלוסייה, לא מגזרי לחרדיות, כן. אלא לאשכנזיות. ודווקא שם יש שכיחות מאוד גבוהה. כשבתוך המגזר החרדי יש פחות מודעות לסרטן שד, ודווקא יש בחלק מהמגזר החרדי ריכוז של נשים אשכנזיות, הן צריכות להיות עוד יותר פתוחות ומודעות. אבל יש שם גם את הפחד שזה יחתים גם את הבנות הלאה, כן. בגלל שזה גנטי. Mm-hmm. אז צריך להתגבר על הפחדים האלה.
ולהציל שם, חיים.
ולהציל חיים.
אם זה שם רע או הצלת חיים, נראה לי שברור
עכשיו,
איפה...
עכשיו, זה בדיוק העניין, שיש את הפחד הזה, שאם אישה תתגלה כנשאית של הגן, זה יחתים את הבנות שלה, זה יכול להציל גם את החיים של הבנות שלה, נכון. שיבואו להיבדק.
כן, אבל את יודעת, פעם היינו גם בילדי המרפסות, ועברנו דרך מאז, ילדים אוטיסטים היום, הם גלויים לעיני כל, משוויצים בהם, ותפחים אותם, אז אני חושבת שבאמת אנחנו עוברים עם זה, בחסדי השם התברך דרך, והנה אנחנו פה, כדי באמת גם לתת ספוט על הדבר הזה.
מדהים, מדהים. אני רוצה רגע אחד, זה ממש חשוב לי שנדבר רגע רק על הבדיקות.
כן.
בסדר? אז יש בדיקות, יש שלוש בדיקות עיקריות בבדיקות שד. יש בדיקת ממוגרפיה, mm-hmm. שזה הבסיס, משם עושים את בדיקת הסקר וזה הבסיס. היא בדיקה קצת לא נעימה, כי מועכים את השד במהלך הבדיקה, אבל זה מאוד מהר וזה עובר. מאוד מאוד מהר זה עובר וזה מציל חיים. אז מתאפקים טיפה, זה ממש עניין של שניות, שלא, אפילו לא דקה כאילו, שניות, וזה עובר. אז זה בדיקת הממוגרפיה.
גילאים מומלצים?
מה שאמרנו, מגיל 50, אם אין סיפור משפחתי, מגיל 50 אחת לשנתיים, אם יש סיפור משפחתי, מגיל 40 אחת לשנה, ממוגרפיה, זה הבסיס של הסקר.
למה אמרו פעם, גיל 30, גיל זה?
לא, אנחנו לא עושים ממוגרפיה מתחת לגיל 40, אישה שיש לה סיפור משפחתי והיא צעירה יותר, צריכה לגשת לבדיקה ידנית אצל כירורג שד.
הבנתי.
כירורג השד החליט אם להוסיף לה בדיקות אחרות, אבל לא רוטינית ישירות לממוגרפיה. עכשיו, כתלות במבנה השד בממוגרפיה, יש שני סוגים של מבנה שד, יש שד שומני ויש שד צפוף. שד שומני מספיק לו ממוגרפיה. שד צפוף, הממוגרפיה לא רואה בו מספיק טוב, ואצל אנשים האלה אנחנו נוסיף גם בדיקת אולטרסאונד. לא כל אישה צריכה בדיקת אולטרסאונד של השד, רק נשים שבממוגרפיה יש להם שד צפוף.
וזה ברגע שהן מגיעות אליכן, אתן מגדירות את זה.
אנחנו מגדירות את זה. בפעם הראשונה אנחנו מגדירות את זה, ואחר כך הן כבר יודעות להזמין את התורים הלאה, ממוגרפיה ואולטרסאונד ביחד, ואנחנו משתדלים לעשות את זה ביחד במידת האפשר, אם מזמינים ביחד. יש בדיקה אחת אחרונה שנקראת MRI, שהיא התותחים הכבדים. בדיקת ה-MRI היא בדיקה שמיועדת לנשים שיש להם סיכון מאוד גבוה לחלות בסרטן שד לצורך גילוי מוקדם. והבדיקה הזאת אצל אותם נשים עם המוטציה הגנטית, עם השינויים הגנטיים וכו', מוצאת סרטנים קטנים שממוגרפיה ואולטרסאונד לא מוצאים. אבל אנחנו לא רוצים לבצע אותה כבדיקה אצל נשים שהן לא בסיכון גבוה, כי הבדיקה עשויה גם למצוא מה שאנחנו קוראים לו false positive, ממצא שהוא נראה חשוד אבל הוא לא חשוד, ויכולה לגרור אחרי הבדיקות נוספות. אז היא בדיקה ששמורה רק לנשים בסיכון הגבוה ביותר. אז לא כל אחת ששומעת, אבל השכנה שלי עשתה MRI, גם אני רוצה MRI. אנחנו כאן המומחים בשביל להחליט איזה בדיקות האישה צריכה, כנסו דרך הדלת שלנו, תתחילו בממוגרפיה, תתחילו בבדיקה הידנית של כירורג השד, ותנו לנו להוביל אתכם בדרך הכי... תנו לנו להוביל אתכם בדרך הכי נכונה כדי לשמור עליכן, כדי שתוכלו לשמור על האחרים.
תמר סלע, תקשיב, דוקטור תמר סלע, אני יכולה לדבר פה עוד כל כך הרבה זמן, כי אני מרגישה שאנחנו מפרקות פה ערים. אני מודה לך על השיחה הזאת, אני חושבת שאת אור גדול בעניין הזה, וכל מי שתיפגש בך תזכה, כי לפני שאת אשת מקצוע כל כך שמך הולך לפנייך, את אישיות מקסימה, ואני חושבת שבסוף הבן אדם הקטן והמפוחד רוצה רק לפגוש בן אדם אנושי שמסתכל לו בעיניים ואומר, אני יודע מה אתה חווה, אנחנו כאן בשבילך. אז תודה לך ותודה לצוותים שלך ותודה לכל הפשן הזה שיש לך לקדם כל הזמן, ועוד לא דיברנו על הטכנולוגיות החדשות שעכשיו הצטרפו להדסה, שבאמת הופכות את כל הדבר הזה להרבה הרבה יותר קל ונינוח וחדשני, והכל לטובת המטופלת. אז תודה רבה לך.
תודה לך שנתת לי את הבמה, ובואו אלינו, פשוט קומו, תעשו את הצעד הראשון, ובואו, זה חשוב.
תודה שאתם שם כשכולן באות.
תודה.